שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של צלקות. בפרק של היום נתעסק בנושא חרדות. כחלק מהפרק אני אראיין את משפיענית הרשת עדי אנג'ל, שכחלק מהתוכן שהיא מעלה, היא מדברת הרבה על חרדות ומצבי לחץ, וההתמודדות שלה עם החרדה שלה. אבל לפני שנתחיל, מה זה בכלל חרדה? כולנו שמענו את המילה חרדה, אבל לא כולנו יודעים מה המשמעות האמיתית שלה ואת גודל ההשפעה שלה על חיינו. חרדה היא תגובה טבעית של הנפש למצב של איום או לחץ. היא נועדה כדי להגן עלינו. אבל לפעמים היא חזקה מדי או ממושכת, ולפעמים היא מופיעה בלי סכנה אמיתית, וכך היא יכולה להפריע לתפקוד היומיומי שלנו. עכשיו, אחרי שהבנו קצת מהי חרדה, נעבור לשיחה עם משפיענית הרשת, עדי אנג'ל. האזנה נעימה. שלום עדי.
שלום.
אז נראה לי ככה נתחיל קצת מההתחלה. מתי הבנת שחרדות זה בעצם חלק מהחיים שלך?
וואו, שאלה מהממת. יש לי תשובה, מרגיש לי שהיא טיפה בנאלית, כי אני חושבת ש... שוב, מה זה בנאלי? כן, כמובן, אבל אני חושבת שהרבה אנשים פגשו חרדה פעם ראשונה בשביעי באוקטובר. אני כן אגיד שהייתי ילדה מאוד אפטייט. כאילו, תמיד היה חשוב לי נורא נורא דברים שיהיו בדרך שלי, בין אם זה בלימודים, הייתי, היה לי להוציא רישיון, היה לי חרדות מהטסט, חרדות מהזה. לא, אני פשוט חושבת שלא ידעתי לשים על זה ממש את הטייטל של חרדה, פשוט הייתי ילדה לחוצה, לחוצה מהלימודים, לחוצה ממבחנים, להוציא ציונים טובים. אז אני חושבת שהיא הייתה חלק מהחיים שלי עוד הרבה לפני שידעתי, אבל אם אנחנו ממש מדברות ככה לשים על זה את התווית, אני חושבת שממש במלחמה אני הייתי חיילת, וגם הבן זוג שלי היה לוחם, חווינו את השביעי כמו שכולם חוו את השביעי, וזה ממש, אני זוכרת את כיף חרדה שהיינו בבית, זה היה ביום שבת, כל אחד מאיתנו הוקפץ לבסיס, וזה היה ממש ברמה שלא ידעתי אם אנחנו נתראה שוב פעם, כי הוא הוקפץ ממש לעזה, נכנסו תוך כמה ימים, ואני לבסיס שלי, ובאמת לא ידעתי אם זה היה ממש חיבוק אחרון או לא חיבוק אחרון, אני זוכרת שזה ממש היה את כיף חרדה, כמו שבסרטים אנחנו מדמיינים התקף חרדה, למרות שאני מניחה שנגיע לזה בהמשך, אבל התקף חרדה יש לו כל מיני צורות, אז זאת הייתה הצורה נראה לי הכי קיצונית, ופתאום הבנתי שיש לי איזה שד קטן שאני צריכה להתמודד איתו, ואני חושבת שחרדה זה משהו שהוא מלווה אותי כל החיים, וגם ילווה אותי כל החיים, אבל היום אני הרבה יותר מנהלת אותה, את החרדה, מאשר שהיא מנהלת אותי, אני מניחה שגם ניגע בזה, אבל סתם היה לי חשוב כזה לתת את הנקודה הזאת.
יש לך תקופה שאת זוכרת שהכי התמודדת בה עם חרדות וכאילו היא ממש חרוכה אצלך?
אני חושבת שתקופת הצבא באופן כללי, הנה את ביוד ב', זה כזה מתקרב אליכם בצעדי ענק, הצבא זה תקופה שהכל הוא קיצוני. הרגשות בין אם הם שמחה מאוד גדולה, גאווה מאוד גדולה, וגם לקיצון השני של עצב מאוד גדול או קושי או כאב, אני חושבת שהתקופה של הצבא זו תקופה שאני כבר יותר זמן לא חיילת מאשר שהייתי חיילת, ואני עדיין יכולה להגיד לך שזאת התקופה הכי אמוציונלית, לפה, היא הכי אמוציונלית, אז אני חושבת שזאת תקופה שהכל כזה חסר פרופורציות, הכל כזה, הכל נורא נורא גדול, היום אני מסתכלת על זה ואני אומרת, תירגעי, אבל כן, אז אני חושבת שהתקופה של הצבא היא הכי מורכבת, היא הכי מתרגרת, כי חרדה, אני אגיד לך מה, לפחות ככה אני מרגישה את זה, כשחרדה נועדה להגן עלינו בסוף. פחד באופן כללי.
נכון.
איזה עוד מגמה את עושה?
סתם. פסיכולוגיה.
פסיכולוגיה. אז מהמם, גם אני עשיתי את זה ביחד. פן פקט, אני גם הייתי במגמה הזאת לפני 5 שנים, ועשיתי גם פסיכולוגיה. אז בעצם חרדה ופחד נועדו להגן עלינו. סתם שתדעי, יש ממש מחקרים שמראים שאבולוציונית החרדה אמורה להיעלם מהגוף, כי חרדה היא בעצם תחושה, זה לא רגש. זו תחושה שהגוף צריך להיות במין דריכות מסוימת כדי להימנע מסכנה. למשל, כשהאדם הקדמון היה חי בחוץ, אז הגוף היה נכנס לאדרנלין, להתקף לחץ כזה, כי באמת היו המון סכנות, והתחושה הזאת פשוט נשארה אצל בני האדם, למרות שאנחנו חיים היום בציוויליזציה שונה לחלוטין. אז חרדה אמורה להיעלם מהעולם, זאת אומרת, עד היום פסיכולוגים ופסיכיאטרים לא באמת יודעים להסביר אותה, למה היא קיימת, אבל אנחנו... כל עוד היא קיימת, אנחנו...
צריכים לחיות איתה.
צריכים לחיות לצידה, כן. וגם להבין שהיא פה להגן עלינו. אז בעצם מה שאני רוצה להגיד בזה זה שאני היום נורא יודעת לזהות מתי החרדה היא מאותתת לי. אני כבר יודעת לזהות אותה כשהיא קטנה. אז לשאלה שלך של מתי הרגשתי שזה הכי משמעותי, זה היה בצבא, שבאמת לא ידעתי גם לשלוט עליה. היום בחיים שגם דברים פחות מתרגרים, כי הכל יותר פרופורציונלי, כי זה חיים אמיתיים בעצם, ופחות כמו בצבא. אבל אני חושבת שאם הייתי יודעת לנהל את זה יותר, ואני שמחה שאת עושה ברדיו את התוכנית הזאת, כי בעצם כל המודעות הזאת לחרדות לפני הצבא, היא מרגישה לי משנה חיים ממש.
חד משמעית, זה נושא שהוא נורא נורא חשוב לדבר עליו ולהעלות אותו למודעות. ואם כבר אמרת לא לדעת להשתלט על חרדה, איך בעצם היום את, עם הכלים שאת רכשת, יודעת להשתלט על החרדה?
אני לא יכולה להגיד לך שאני יודעת ב-100%, כי עדיין בסוף זה משהו שהוא יותר גדול גם ממני, גם ממך. אבל אני יודעת פשוט היום להבין מתי הפחד הוא משתק אותי, ומתי הפחד הוא מדרבן אותי. יש ממש כמה סוגים של פחד. למשל, חרדה חברתית, שזה משהו שאני סבלתי ממנו המון, שזה בעצם להיכנס, אתה אפילו להיכנס פה לבית ספר. כאילו לרמה כזאת, ואני רואה שיש מלא מלא אנשים, ומלא מלא ילדים, וכזה לשים את עצמי, להיכנס בשער, ממש להביא את עצמי לידי ביטוי של פרצופים ומסתכלים וזה. זה מאוד מורכב, זה גם מאוד מורכב לי כאדם מוכר מהרשתות, כי אני יודעת שמסתכלים, אני יודעת שרואים אותי. אז החרדה החברתית הזאת היא משהו שליווה אותי המון, להרגיש לא בנוח בסיטואציות חברתיות, ואפילו להימנע מהן. זאת אומרת, יכול להיות שאם היית מבקשת ממני להגיע לפני שנה, הייתי אומרת לך, לא, רק בגלל הדבר הזה, כי זה היה מלחיץ אותי לשים את עצמי בסיטואציה הזאת. אז אני יודעת מתי הפחד הוא משתק אותי, ומתי אני אמורה להילחם בו. זאת אומרת, מתי אני גם אמורה להבין שלתת לעצמי להרגיש את זה, את החרדה, לתת להבין למה אני מרגישה אותה, על איזה נקודה זה יושב לי, ואיך אני פותרת את זה, איך אני מסתכלת על זה בצורה שונה. כי אני, החרדה החברתית, זה משהו שהכי הפריע לי. אני חושבת שהפריע לי בבית ספר, הפריע לי בצבא. לא הרגשתי שאני מביאה את עצמי לידי ביטוי חברתית, רק כי אני נורא נורא מפחדת to put myself out there. וברגע שהתחלתי לעבוד על זה, וכאילו פשוט להילחם בה, אז היא הלכה והתאמתה, כי ברגע שהמוח שלי הבין שהחרדה הזאת היא לא כזאת מלחיצה, זאת אומרת, אוקיי, שמתי את עצמי בחוץ, שזה הדבר שהכי הפחיד אותי, פתאום זה לא כזה מלחיץ, היא הלכה ודעכה, אז אני חושבת שלהתמודד למרות זאת עם החרדה, עם הדברים שמפחידים אותך, בסוף באמת עושה הפוך, זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה לא כזה נורא, המוח מבין שזה לא כזה נורא, כי בסוף הכל כימי, וזהו, ואז אנחנו כבר לא מפחדים יותר.
וכשאמרת שהחרדה משתקת אותך, והפחד משתק אותך, מה את עושה כדי להתמודד עם זה? כי באותו רגע אתה מרגיש שכאילו אתה לא יכול לעשות כלום.
נכון. קודם כל, אני חושבת שיש חרדה ויש התקף חרדה. חרדה זאת ממש תחושה, והתקף חרדה זה הפיק שלה, זה השיא שלה. אנחנו יכולים למנוע התקפי חרדה, אנחנו יכולים להימנע מלהגיע לשם. איך אני עושה את זה? אז כמו שנגיד דיברנו על חרדה חברתית, שזו דוגמה מעולה, אם היית אומרת לי פשוט להיכנס לחדר מלא 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 אנשים, אז זה כבר היה התקף חרדה, כי זה באמת להוביל אותי למצב של הקיצון, למה שהכי הכי מפחיד אותי. אני חושבת שאפשר לזהות, קודם להיות מאוד מאוד מודע לעצמך, להיות מתי הגוף שלך מסמן לך, ולהתחיל מאוד בקטן. זאת אומרת, להבין שאם יש לך חרדה חברתית, אז תתחילי בלשבת ליד מישהי אחרת בכיתה.
בדרגתיות.
כן, תתחילי לדבר או לדבר עם אנשים חדשים, או להיכנס למעגלים שהם יותר קטנים, או אם נגיד את במתמטיקה עם אנשים אחרים, או בהקבצה עם אנשים אחרים, תנסי, או מגמה, תנסי להתחבר לאנשים שהם מחוץ למעגל שלך, כל פעם בקטן, ואת תראי, שזה באמת לא כזה מפחיד. אז אני חושבת שכן, כמובן שאת תרגישי, בפעם הראשונה שאת עושה את זה, את תרגישי דפיקות לב, ואת תרגישי שהידיים שלך קצת מזיעות, ואת תרגישי קצת רעידות, אבל זה יהיה הרבה יותר קטן מלקפוץ למים, מה שנקרא. ואז כל פעם שאת תגיעי במים, ותראי שהם לא כאלה קרים, ולא כאלה מפחידים, ולא כאלה עמוקים, הקפיצה תהיה הרבה יותר קלה.
כאן משמעית, אני חושבת שכדי להתמודד עם פחד, באמת לא צריך ישר לקפוץ למים כשלא יודעים לשחות, וקודם כל להתחיל באמת בדברים הקטנים.
כן. בעיניי, כמובן.
חמש מאים. מה גרם לך להחליט לדבר על הנושא הזה ברשת?
אז אני אומרת, בואי ניגע שניונת במה אני עושה ברשת. אז מי שלא יודע, לא באמת כולם יודעים. אז אני ממש התחלתי להיות יוצרת תוכן ברשתות בשנתיים האחרונות, ממש כמקצוע. אני לא תכננתי לעשות את זה בכלל. אני חושבת שבגלל הדבר הזה זה ממש הצליח. אני עבדתי בכלל במשרד הביטחון, סיימתי, הייתי בכיתת מופת, התחלתי, הייתי במודיעין בחיל הים. באמת כל המסלול חיים שלי היה אחרת לחלוטין, מסלול מאוד מאוד ריאלי, מאוד מאוד מקצועי, זאת אומרת מאוד אקדמי. והתחלתי לעשות סרטונים ברשת ממש בשביל הכיף, וקלטתי כמה משמעות יש בהם, דרך הקהל, לא דרכי, כי אני חושבת שיש לי היום, כשהתחלתי וגם היום, יש לי המון סנטר, אני מאוד לא מפחדת לדבר על דברים או לא להראות דברים, וכשהתחלתי לחשוף כל מיני דברים שהיו נראים לי מאוד טריוויאליים, כמו להצטלם בלי איפור, אני יודעת עכשיו אני מאופרת ואתם גם לא רואים אותי, אבל אני סובלת מאוד מאקנה, אז היה לי מאוד טריוויאלי להצטלם בלי איפור, ופתאום קיבלתי הודעות מבנות של וואו, איך את מחזקת אותי, את גורמת לי ללכת לבית ספר בלי איפור, ופתאום אמרתי אוקיי, אוקיי. יכול להיות שיש לי יותר השפעה ממה שאני חושבת. יכול להיות שיש לי הרבה יותר כוח ממה שאני חושבת, כי בלי לשים לב, התחלתי לייצג משהו שלא ייצגו עד עכשיו. כי יש היום, שוב, אני היום דווקא רואה מאוד שיפור בדבר הזה, אבל כשאני התחלתי, לא היה המון ייצוג של משהו שהוא לא שלמות. בין אם זה גוף מאוד רזה, או חיים מאוד מושלמים, ותמונות מאוד מושלמות, ומרוטש והכל, וכשאני התחלתי, ופתאום את גוללת ב-for you בטיק טוק, ואת רואה בחורה בלי איפור, זה פתאום כזה רגע מזיז אותך בכיסא, כאילו את פתאום אומרת, מה זה נורא שונה לי, ובגלל זה זה גם מאוד הצליח בקצב מאוד מאוד גדול, כאילו ממש תוך שנתיים כבר הגעתי ל-100 על 120 אלף עוקבים, שזה מטורף בשתי הפלטפורמות, ואז התחלתי לדבר ממש פשוט למצלמה, בלי יותר מדי עריכות, בלי יותר מדי קאטים, והתחלתי לשתף על דברים שעברתי בחיים, בין אם זה סטורי טיים על מה שעברתי ככה, או על מה שעברתי ככה, ובתוך הדבר הזה, ממש בדברים מאוד 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 קטנים, התחלתי להכניס את החרדות, בסיפורים שלי, בין אם זה חרדה חברתית שהייתה לי בנשף, זה דברים שסיפרתי, ופתאום קלטתי, הביקוש, ממש, זה ממש אשכר הביקוש, שיש לדבר על חרדות, הוא אינסיין, כאילו, אני, יצא לי לספר נגיד סטורי טיימים של 4, 5, 6, 10 דקות, יצא לי לדבר שם רק אולי דקה על משהו שקשור לחרדה, כל התגובות יהיו, גם אני חוויתי, גם אני חוויתי את החרדה, גם אני חוויתי, כאילו המילה חרדה, היא מילה שכזה מזיזה אנשים בכיסא, היא גורמת לאנשים להרגיש לו בנוח, כי זה איזה משהו כזה שאתה חווה עם עצמך. וכשאני ממש התחלתי לדבר אותה, לדברר אותה החוצה, קלטתי כמה אנשים ובעיקר ילדות ונערות, זה עוזר להן ממש, זה מחזק אותן. אז התחלתי לדבר על זה יותר ויותר ויותר, זה ממש הפך להיות חלק בלתי נפרד מהתוכן שלי, וגם באיזשהו מקום זה גם מרפא אצלי משהו. כשאת עוזרת לכל כך הרבה בנות שבאות ומשתפות אותך, כן, פחדתי לעשות ככה וככה, אבל התוכן שלך גרם לי כן להתגבר על זה, כן לעשות את זה, זה באיזשהו מקום כאילו ריפה גם אותי, ממש.
תור אחת שגם מוקבת אחריך כבר כמה זמן, ובגלל זה גם כאילו קראתי לך לפה. הפעם הראשונה שאני נתקלתי בתוכן שלך, זה היה בתוכן שהוא כביכול מדבר על לצאת מהבית בלי איפור. עכשיו, אני אחת שהיה לה נורא קשה לצאת מהבית בלי איפור.
למרות שאת מאלפת, כן, והאור הכי חלק שראיתי בחיי, אבל כן.
תודה, אבל היה לי ממש קשה לצאת בלי איפור, היה לי חוסר בתוכן מטורף לגבי זה, ואני זוכרת שראיתי את התוכן שלך, ואמרתי, וואלה, כאילו צודקת, אם היא מצליחה לעלות עצמה ברשת בלי איפור, אז מי אני שלא יצא מהבית בלי איפור לסופר? ואני זוכרת שזה היה נורא מרענן לראות את זה, כי גם מקודם דיברתי עם חברה שלי על זה, על זה שאיך הכל ברשת נורא מלוטש. Mm-hmm. הכל ברשת מראים את הגרסה הטובה ואפילו המשופרת שלהם. Mm-hmm. ואף פעם לא מראים את הצד הזה של ה... גם אני חווה חרדות, אני גם כמו הפשוטי העם במרכאות.
וואי, זה מטורף בעיני שאת אומרת את זה, כי אני חושבת ש... בחיים לא ראיתי את זה ככה. יודעת, יש לי הרבה חברים מהרשת, אני ממש מבינה, אני מהקרביים שלי יודעת על מה את מדברת. Mm-hmm. יש לי הרבה חברות ששונות לחלוטין מאיך שהן ברשת, שאני אומרת, מה, אבל למה את לא מראה את זה? למה את לא רואה? כאילו, יודעת, יש לי חברה שמראה שהזוגיות שלה היא הכי טובה בעולם, סבבה? Mm-hmm. את התמונות הכי יפות בעולם, ואת הסרטונים הכי מצחיקים ואת הזה, ואני יודעת כמה הזוגיות הזאת לא טובה, אז היה לי הרבה פעמים, כאילו, שהיום הזוגיות הזאת כבר לא קיימת, אז בגלל זה אני אומרת ש... Mm-hmm. יצא לי הרבה פעמים לדבר איתה ולהגיד לה, למה את לא משתפת נגיד, לא בתוך הזוגיות, אבל נגיד סיפורים שהיה לך בגלל שעברת זוגיות רעילה או דברים כאלה, היא אומרת לי, אין, אני לא מסוגלת. אז תחשבי כמה זוגות כאלה יש ברשת שגורמות לבנות שבזוגיות פחות טובה להרגיש רע עם עצמן. והרבה פעמים יצא לי לדבר, אנחנו מדברות על חרדות, אנחנו מדברות על בלי איפור, אבל זה יותר עמוק מזה, זה ממש לדבר על, את עשית לי כזה, פשוטי עם אני עושה במרכאות עם הידיים. אני חושבת שמה שעשה את התוכן שלי מאוד נגיש, או אותי נגישה, זה שאני, אין את זה.
זה האותנטיות. כן, משמעית, את מדברת בגובה העיניים, את כאילו אחד
אבל העם. אני באמת בגובה העיניים,
בדיוק.
אני באמת אחד העם, זאת אומרת, אגב, כולנו, זאת אומרת, מי שמראה דברים אחרת, מי שמלטש ומרטש את חייו, עליו אני מרחמת, זאת אומרת, תחושת עליונות הבקאילו הזאת, היא תעשה נזקים כל כך בלתי הפיכים לנפש, ככה אני מרגישה, נכון. אם אני הייתי משקרת יום יום בתוכן שלי, ונגיד כמה והיה לי לילה על הפנים ורבתי עם הבן זוג שלי וזה, מתאפרת, שמה פילטר וכזה, בואו נתארגן ביחד, אני לא הייתי יכולה לישון עם עצמי בלילה. נכון. אז אני באמת לא מקנה ביוצרי תוכן שעושים אחרת, אני גם לא יודעת לעשות אחרת, גם אם הייתי רוצה, תת הרבה מאוד פעמים, הנה אני אשתף אותך, סקופ. הרבה מאוד פעמים יש לי קמפיינים שאני מפסידה, כי אני לא אסתטית מדי. יש הרבה מותגי איפור שמחפשים את השלמות, מחפשים, הרי באופן כללי, אם אנחנו רגע נוגעות באיזה נקודה קטנה, כל תעשיית הביוטי היא מאוד מושתתת על חוסר ביטחון. בסוף, מייקאפ בא לחסות פצעים, בוסם בא לדורדורנט, בא לחסות מלא. וכשמותג רוצה שתהיה לו תמונה מושלמת, כדי שמישהי תסתכל ותגיד, יא, גם אני רוצה להיות מושלמת, ותקנה את זה, זה גורם לה להרגיש לא טוב כשהיא קונה את הדבר. והרבה מותגים לא רצו שאני אהיה הפנים, כי אני מייצגת איזשהו משהו נורא בטוח, משהו נורא בריא. ואיך מישהי שהיא נורא שלמה עם עצמה תקנה, אם היא שלמה עם עצמה. אז היו הרבה קמפיינים שאני ממש הפסדתי, וכסף שאני הפסדתי, על היותי משתפת את מלוא החיים שלי, אבל באותה נשימה גם יש הרבה דברים, הרבה כסף שהרווחתי בגלל הדבר הזה. אז אני חושבת שזה כן מתאזן, אני חושבת שהעולם שלנו הולך למקום יותר טוב, לפחות בפן הפרסומי, וזה הכי מרגש בעולם, וכן.
לשאלה הבאה, אני אתן קצת הקדמה. אני זוכרת פוסט, שהיית בלי איפור, ראו את האקנה, ואני זוכרת תגובות ספציפיות, שהיו שם של... שאת לא באמת שלמה עם עצמך, זה רק למצלמות, התמונת פרופיל שלך עם איפור, אז כאילו למה את משקרת וכל מיני דברים כאלה.
נכון.
אז כאילו בתוך האותנטיות גם בא הרבה בכל מקרה על הנפש. אז אני אומרת, איך את מאזנת בין להיות אותנטית לבין לשמור על עצמך נפשית מול הקהל שלה?
שאלה טובה, אני שואלת אותה יום יום. אם הייתי יודעת לענות עליה, הייתי עונה לך בכיף. אין לי מושג. אני חושבת שאף אחד היום ברשת לא יודע to balance את השניים. אני חושבת שהיום אנשים באמת באמת לא מודעים לכמות ביקורת שאנחנו מקבלים. נכון, יש תגובות רעות וזה, אבל אף אחד לא חושב שאנחנו באמת יושבים, קוראים, בוכים, כאילו, שזה הולך איתנו. אני חושבת שנכון, דיברת על הפוסט הזה, אני זוכרת אותו, אבל זה מיני רבים. יש לי המון פוסטים שעשיתי, שקיבלתי תגובות קשות מאוד. שלפעמים הדברים האלה גם מתרגמים למציאות. אני חושבת שבאופן כללי המציאות של יוצרי תוכן היא מורכבת. ואיך אני מאזנת את זה נפשית? לא יודעת. את האמת, אני לא יודעת. אני ממש בסוג של כזה יום ביומו, לפעמים זה פוגש אותי יותר, לפעמים זה פוגש אותי פחות. אני חושבת שזה בעיקר פוגש כשזה נוגע. את יודעת, זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, השיער הכחול שלך מכוער. את יודעת שהשיער שלך לא כחול, אז זה לא יפגע בך. אז לפעמים יש דברים כאלה שממש נכנסים מאוזן אחת, יוצאים מהשנייה. יש דברים שהם קצת יותר נוגעים. אני חושבת שספציפית בסוכנות שלי, אני מיוצגת בסוכנות, הסוכנת שלי מחייבת אותי להיות מטופלת רגשית. ואני חושבת שזה ממש מציל חיים, הדברים האלה.
זה חשוב לגמרי, כי אנשים יכולים להיות נורא רעים מחוץ למקלדת. אני לא יודעת למה הרוע הזה, אבל מחפשים נורא לגעת בנקודה הרגשה. כאילו הם יודעים, הם יעקבו אחרייך כדי למצוא את הנקודה הרגישה, נכון. ויכתבו לך על זה.
כן, זה עצוב נורא.
זה עצוב, אני עצוב לי עליהם.
ממש.
עצוב לי עליהם, אני מרחמת עליהם נטו, כי גם הדברים האלה פוגעים בנפש של אחרים, וזה קורה גם במציאות.
כן, זה זולג קורה לגמרי למציאות.
בדיוק, זה כאילו, זה משפיני רשת, רואים את זה עליהם כי זה בחוץ. אבל בסופו של דבר, הילד שעובר חרם בבית ספר, כי ילדים הם נכון. רעים, זה לא הרבה רואים, אלא אם כן, זה יגיע למקרה קיצוני של
להתאבד, ואז
בדיוק,
פתאום
ואז רואים בדיוק. את זה בחדשות.
עצוב מאוד.
זה חד משמעית עצוב, בגלל זה גם נורא חשוב לדבר על הנושאים האלה של דיכאון, חרדה, חברת החברתית, ואיך להגיע לשם.
מעולה ואת מהממת, כל הכבוד.
תודה רבה. ואם כבר מדברים על השפעה על אנשים, קרה שפוסט שאלת, סטורי שאלת, באמת השפיע על בנות ואמרו לך, ואת יודעת, ויש איזה משהו ספציפי שאת זוכרת ממש?
כן, בכמה גם אופנים. כן, דיברנו על האקנה, על הרבה בנות שהלכו לה, שהתחילו ללכת בלי איפור, שזה אחד ההישגים הכי גדולים שאני זוקפת לעצמי בקריירה. אז זה אחד מהם, אבל אני חושבת שיש מותג איפור, אני לא אנקוף בשמו, אבל שעשיתי סרטון על זה שהוא ממש אומר שיש לו כיסוי גבוה לאחד הקונסילרים, לאחד המייקאפים, שיש לו כיסוי גבוה, וממש בדקתי את זה על האור שלי, שאני אור שבגדול צריך כיסוי גבוה, וזה ממש לא, והוא היה מוצר ברמה מאוד מאוד נמוכה, והם הורידו אותם מהמדפים. זה היה הסרטון שממש ממש התפוצץ. אל תחפשו אותו, כי הוא ירד משפטית. אבל המוצר ירד מהמדפים ועבר שיפור. אז אני חושבת שזה באמת, ליוצרי תוכן יש כל כך הרבה השפעה בדבר, אני גם יכולה להגיד לך, באמת, זה קרה לעוד הרבה בנות שאני מכירה, שכן מביאות כזה דעה. יצא לי הרבה לדבר על, נגיד, כשסיפרתי מקודם על החרדה חברתית שעברתי בנשף, זה סרטון שעשיתי בעקבות עוקבת שכתבה לי, תכף הנשף ואין לי מי ללכת, אני מתביישת, לא בא לי ללכת. אז ממש סיפרתי את הסיפור שלי, והיא כתבה לי, אוקיי, החלטתי, אני הולכת. אז אני חושבת שזה, ששוב, את יודעת, אני יכולה לדעת רק דרך מי שכותבת לי, שמי שכותבת לי, בוא נגיד, זה עשרות בנות, אבל מי שצופים בדברים האלה, זה מאות אלפים, אז אני חושבת שיש הרבה בנות שלא כותבות, אבל שזה כן נוגע בהן, וזה באמת שווה הכל, באמת.
יש משהו לדעתך שאת חושבת שאנשים לא מבינים על חרדה, וזה נורא חשוב שיבינו את זה?
וואו, זאת שאלה ממש ממש טובה. אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים, כי זה מסוג הדברים שאם לא חווית, אתה לא מבין. זה מצחיק, כי אני בן אדם אני ואחותי, אנחנו חוות, אנחנו שתינו, בחורות חרדתיות, ואבא שלי הוא כאילו, הוא באמת לא מבין את זה לפעמים. אני יכולה להגיד לו, וואי, ביטלתי מפגש עם חברות כי אני בחרדה לא טוב לי, הוא אומר לי, תרגיש תיקוס מים, כאילו. אז אני חושבת שיש תפיסה של כזה, אוקיי, את בלחץ, אבל הכל טוב, כאילו, תרגי. אז if it was that simple, אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים את ה-overthinking שעובר לאנשים בראש, כשבסוף, זה כמו שאני אגיד עכשיו, אני לומדת למבחן, ונשבר לי העיפרון, אוקיי? וסך הכל נשבר העיפרון, אבל מה שקורה לי בראש עכשיו, זה אוקיי, נשבר לי העיפרון, אין לי עוד עיפרון, אני צריכה להמשיך ללמוד למבחן, אני לא יכולה להמשיך ללמוד למבחן אם אין לי עיפרון, אם אני לא אלמד למבחן אני אקשל, אם אני אקשל לא תהיה לי, יהיה לי אפס במבחן, אם יהיה לי אפס במבחן, יהיה לי אפס בבגרות, לא תהיה לי בגרות,
ומתתי
בסוף, איכשהו מתתי בסוף. אז אוקיי, אז נשבר לי עיפרון, אבל תראי לאן המוח שלי שולח אותי. עכשיו, שוב, גם דיברנו על זה שהיא באה להגן עלינו, כי בסוף החרדה, כל מה שאמרנו, זה כדי לדרבן אותך ללכת למצוא עוד עיפרון. כדי להגן עלייך לכל הדברים האלה, אבל עד שאנחנו מגיעים לפתרון, הגוף חווה תחושה של פחד מוות, ומי שלא חווה את זה, לא מבין. מי שמסתכל על זה בצורה שטחית, באמת, באמת לא יכול להבין. אבל אני חושבת ש... מה זה חושבת? אני ממש מבקשת ממי ששומע את זה. אם מישהו אומר לכם שהוא בחרדה, שהוא לחוץ, שרע לו, שהוא בסטרס, תהיו יותר בחמלה, גם אם אתם לא באמת מבינים, תאמינו לי, גם אם תנסו, אתם לא תבינו. אתם לא תבינו מה הולך לבן אדם בראש, לאן המוח שלו שולח אותו, בסוף זה מוות, כן? אבל מה שהוביל אותו עד לשם, זה דברים שאתם לא תבינו איך המוח שלו שלח אותו לשם. אז חשוב לי באמת לבקש חמלה. אני חושבת שבא לי אפילו לבקש חמלה גם מהמורים. אני חושבת ש...
חשוב, חשוב.
נכון, כאילו מרגיש לי שהיום זה הרבה יותר מוכר, אבל כאילו, אוקיי, את חולה, אז את לא מגיעה לבית ספר, אבל מה קורה אם אני רגע מרגישה לא טוב בנפש? כאילו, מבינה?
את צודקת לגמרי, אני חושבת שלפעמים, הרבה פעמים בבית ספר, לא באמת שמים דגש למצב נפשי, ולפעמים זה גם במקרה קיצון, הם לא שמים לב לזה. כן. הם רואים את הבית ספר, וזהו, ואין לי עוד חיים חוץ מזה, אין לי לחצים חוץ מזה, זה החיים שלי עכשיו, וזה כזה לא נכון.
ברור, זה שגוי ומהשורת.
לא שמים לב לדברים האלה, אני חושבת שבית ספר חד משמעי צריך יותר לראות את התלמידים שלו. אני לא אומרת אפילו תנסו לשים לב, כי לא באמת, מתוך 100 תלמידים.
אז אני אגיד, תנסו לשים לב, אני לא יודעת כמה תלמידים אתם בכיתה, אני יודעת שזה הולך ומחמיר עם השנים.
כן, זה מגיע ל-40.
וואו.
זה מגיע ל-40, בגלל זה אני אומרת, אני לפעמים אומרת, כן קשה לשים לב לכל תלמיד ותלמיד, כי בסופו של דבר כולנו בני נוער, אנחנו עוברים כולנו כל אחד משהו.
נכון.
ודאי, כל אחד עובר את החרא שלו וזה הגיוני. אבל אם אני באה ואומרת לכם שיש לי את הבעיה, אתם אמורים לעזור
כן,
לי.
כן, the least you can do.
כן, כאילו אני באה ואומרת לכם שיש לי את הבעיה, אני בלחץ, לי קשה עכשיו נפשית. אתם אמורים לבוא ולעזור לי. נכון. אתם אמורים לשים את הדגש על זה. לא שמתם לב? בסדר. עכשיו כן תשימו לב, נכון, כשאני אומרת לכם את זה.
אני גם חושבת שקושי נפשי, כאילו שוב, ברור לי שזה מועד לפורענות, כן, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל הקושי נפשי מרגיש לי כמו סיבה למועד בית, או סיבה להצדיק חיסור. בסוף, דיברת, בני נוער כולם עוברים דברים נכון, אבל אני חושבת שבני נוער חווים שינוי, פסיכי בגוף, בנפש, במה שהם מרגישים, בבנים בנות, בחברויות, בהכל, הכל משתנה, הכל באקסטרים, הכל בחוסר פרופורציות. תוסיפי לזה לחץ בלימודים, תוסיפי לזה לחץ מההורים או מהמשפחה או מהכל, זה לפעמים דברים שגם אי אפשר לעמוד בהם, באמת, פיזית. אז אני חושבת שמדברים איתכם בבית ספר על חרדות. או שזה את, הרמת את הדגל ואמרת, אני אעשה את זה.
הרמתי את הדגל ואמרתי, אני.
מה, את רוצה להגיד לי, אף אחד לא לוקח אתכם, עושה לכם שיעור חינוך, מדברים על כל אחד, מה מלחיץ אותו, ומה, בוא נדבר על חרדות?
לא. אני חושבת שיש דברים שהם כן שמים עליהם דגש, אבל זה יותר דברים קיצון. סמים, אלכוהול, התאבדויות.
אבל משהו מוביל להתאבדויות.
בדיוק, הם לא לוקחים את זה, הם לא ייקחו את זה אחורה, הם ייקחו את זה ל... שלב לפני. זה הסמים, זה אלכוהול, זה התמכרויות, ושלב לפני. זה אל תנהגו שיכורים, זה אל תלכי למועדון לבד, זה על האונס, זה על הטרדות, זה על ללמד... אני אומרת שבית ספר זה כן עושה הרבה בעיניי. הוא כן עושה הרבה בנושאים חשובים, כמו הטרדות, והם באמת מביאים לפה ההצגות, הם מביאים לפה אנשים שידברו על זה, הם עושים שיעורים, המון שיעורים על זה. חושבת שזה חשוב. אבל בין היתר, מצב נפשי בעיניי גם חשוב. אני חושבת
ממש
שזה
מרגיש
עוד
לי
חשוב.
שאם הצוות המורים שומע את זה, היועצת, הכל, בא לי קצת ששיעור חינוך הבא שלכם יהיה על התמודדות עם לחץ נפשי, עם קושי נפשי. אני חושבת שאין אחד בכיתה שישב ויגיד, יא, זה לא נוגע אליי. אין. אז אני מבינה שהתאבדויות זה נושא מאוד מאוד מדובר בבית ספר, אבל משהו מוביל להתאבדויות האלה, וזה לאו דווקא חרם. זה לאו דווקא, לפעמים זה כזה חרם שווה התאבדות.
בדיוק.
אוקיי, כן, אבל לפעמים התאבדות מגיעה מלחצים ועומסים ודברים באמת ש...
זה לא תמיד בן אדם לחברו, זה לפעמים אני מול
נכון,
עצמי.
נכון, 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 בדיוק. לגמרי. ואני חושבת שאם רגע יבינו ממש, לא יסתכלו על זה שטחי, יסתכלו על זה יותר לעומק, ויעשו, ייתנו ממש טיפים, הנה, את אומרת לי, אני לא יודעת להתמודד עם חרדות, אז אני נכנסת לרשת ועוקבת אחרי בנות כמוך. אז אולי גם שילמדו אתכם את זה בבית ספר. את יודעת, כאילו זה מרגיש לי, אני נותנת טיפים לחרדות כמעט כל הזמן, אני נותנת, כל פעם שיש לי טיפ חדש, אני מפרסמת, יש לי ממש היילייט חרדות באינסטגרם, אני בטוחה שהמון בנות נוער נכנסות ורואות את זה, אבל מרגיש לי שזה משהו שצריך לקחת חלק במערכת החינוך, בוודאות, כאילו.
זה גם, אני לא חושבת שזה משהו שהוא צריך להיות גם הוא לא כזה קשה, זה לעשות שיעור כמו שיעור חינוך רגיל, ופשוט לקחת את הנושא הזה של לחצים, איך להתמודדים לחץ, איך... זה באמת שתי שניות לחפש גם באינטרנט על ממש. התמודדויות.
כנסו לי לאינסטגרם, זה... מורים, קחו טיפים.
וזה הכל.
לגמרי.
מה החרדה לימדה אותך על עצמך?
שאני מסוגלת להרבה יותר ממה שחשבתי. את... בסוף החרדה, כשאת נגיד רוצה לעשות משהו חדש שלא עשית אף פעם, אז היא אומרת לך, היי, וואו, הלו, לא עשינו את זה אף פעם, את זוכרת? כאילו, תירגעי, רגע, תנשמי. ואני אומר, ובסוף אני אומרת לה, I know, אני יודעת, לא עשיתי אותה אף פעם, אבל מרגיש לי שאני אצליח. ו100% מהפעמים הצלחתי. דברים שאמרתי לעצמי, אין מצב, כאילו, אל תשימי את עצמך שם אפילו, הצלחתי. אז אני חושבת ש... היא לימדה אותי שהיא פה להגן עליי, אבל אני גם יודעת שאני יותר טף מזה.
יש לך מסר למאזינים ששומעים את זה, שכנראה מזדהים עם זה?
שאני חושבת שבאמת, באמת, באמת, לא להרגיש רע. כאילו, לא להרגיש רע עם זה, שזה קיים בכם. זאת תחושה טבעית ולגיטימית. אתם, החרדה רק מראה שאכפת לכם. זאת אומרת, אתה דיברנו מקודם סתם על העת והמבחן. החרדה מהמבחן מראה שאכפת לכם מהמבחן. החרדה מהחברה זה כי אתם רוצים להיות חלק. בסוף יש שהחרדה ממש מאותתת לנו את הדברים שחשובים לנו באמת. כי דברים שלא חשובים לך, את לא תהיה בחרדה לגביהם. סתם חרדה לטסט או להוציא רישיון או דברים כאלה, לנהוג, זה דברים שבסוף אנחנו רוצים להשיג, אנחנו פשוט לא יודעים איך להשיג אותם. אז אני חושבת שהחרדה, אם אנחנו ממש מתעמקים בה, אז אנחנו מבינים איזה דברים אנחנו רוצים באמת, חשובים באמת, ובאמת להעז. בסוף אף אחד לא בא להציל אתכם, באמת. אף אחד לא יבוא ויגיד לכם, יאללה, אני איתכם יד ביד, או יאללה. בסוף מי שיצטרך לשים את עצמו בסיטואציות החברתיות, או לשבת ולהוציא רישיון, או לשבת ולעשות את המבחן, זה אתם, ואתם הרבה יותר חזקים, מה שאתם חושבים.
תודה רבה, עדי. היה ממש ממש כיף לרעיון אותך, את מהממת.
גם לי עוד, ואת מהממת.
וזהו.
יאללה.
תראה פעם הבאה.
יס.
לסיום, אני רוצה להגיד תודה לעדי אנג'ל, שהסכימה לבוא ולהתראיין. אני חייבת להגיד שזה רעיון שאני מאוד גאה בו. בעיניי הנושא של חרדות נדחק הצידה ולא הרבה מדברים עליו כמו שצריך. לא מתייחסים ונותנים לו את החשיבות שמגיע לו. אם יש משהו אחד שירצה שאתם המאזינים תצאו איתו מהפרק הזה, או מהתוכנית הזאת בכלל, זה לשתף. תפרקו ותוציאו. תדברו על מה שחשוב לכם. אם לא תדברו, לא ידעו. הנפש שלכם זה הדבר הכי עדין ושברירי שיש. תשמרו עליה. אז זהו לפרק של היום. נתראה פעם הבאה. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינצבורג יבנה. כאן כל יבנה.